החי ומשרד התרבות מגישים משדרים תרבות באולפן רחל פסטאג.
ושוב שלום, ברוכים הבאים למשדרים תרבות של משרד התרבות וכל חי. התוכנית המשודרת כעת זמינה לאתרים לנשים בלבד, באתרים בכל חי, גם בחדרי חרדים. בשעה זו אנחנו בעזרת השם נעסוק באומנות הבמה, עולם הבמה, ואיך אפשר בלי לדבר עם סוניה סודרי, במאית חרדית, מייסדת תיאטרון פסיפסו. הנה היא איתנו כאן. שלום, סוניה, מה שלומך?
שלום, שלום, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. לפני שבאמת נתחיל, סוניה, הייתי שמחה אם היית יכולה לתת לי את כרטיס הביקור שלך. מי את? מאיפה באת? איך הכל התחיל? איזשהו קורות חיים.
בקיצור, כי כבר דיברתי על זה הרבה פעמים, okay. בכל מיני עיתונים. אז בקיצור, אני נולדתי באלג'ר, כן? אלג'ר זה... מעבר לים, מקום מדהים ויפה. שם למדתי מוזיקה. אבל מגיל קטן, אני רציתי ללמוד רק תיאטרון. אבל צריך להגיד שללמוד תיאטרון במשפחה, כשיוצאים ממשפחה מסורתית, זה לא קל. כן? כי בכל זאת, הלימוד תיאטרון, אפילו מזמן ימי הביניים כבר, לימוד תיאטרון הייתה קונוטציה שלילית. כן, מי האנשים האלו שמסתובבים מעיר לעיר, שאין להם בית, ואין להם מקום, ואין להם כסף, וזהו. אז ברור, במשפחה לא רצו שאני אלמד תיאטרון, אבל נגיד הייתי כוכב בבית ספר, אפשר להגיד. למדתי מוזיקה בהשכלה גבוהה, ואחרי המלחמה, הייתה מלחמה עדיין קשה, הגעתי לצרפת, שם שוב נכנסתי לקונסרבטוריום כדי ללמוד מוזיקה, ובקונסרבטוריום הייתה גם כיתה של תיאטרון, אז שם נכנסתי. אני מבקשת סליחה מההורים, אני לא ביקשתי רשות, כי באמת זה הדבר שהיה מאוד חשוב לי. אחר כך, ברוך השם, הסכימו. אחרי שנה שלמדתי, סיפרתי להם שהנה, אני לא יכולתי. נשארתי קצת יותר מאוחר ולקחתי קורס תיאטרון ברמה גבוהה. ושם התחיל הסיפור, שהתחלתי לפתח את זה ולחצות את זה מאוד, ולגלות כישרון. אבל הכישרון לא מספיק. צריך לעבוד על זה. כישרון הוא, זה דבר שחולף. תלמידות שלי שבאות אצלי אומרים לי, אבל את בטוחה, אולי אין לי כישרון. אז אמרתי, זה לא עניין שלה רק כישרון, העניין שלי. אני הוציא ממהר את הכישרון. אין לך מה לדאוג. את צריכה לבוא וללמוד.
אבל באמת כל אחת יכולה לעשות במה? זאת אומרת, לא צריך כן איזשהו כישרון מינימלי?
כל אחד. כל אחד יש לה משהו להגיד. היא חייבת להגיד. אוי ואיבויים, היא לא אומרת. כן? אז לכל אחד יש, נכון, יש אנשים שיש להם יותר נוכחות, יותר אפשרות של תפקידים שונים, יותר רצון לעשות את זה, יותר אהבה לדבר הזה, אבל לכל אחד יכול. כל אחד. את יודעת, אני רוצה להגיד לך שנכנסתי בהתחלה, לא ידעתי כל כך לדבר עברית, עכשיו אני משוחחת איתך, אבל כשהגעתי לארץ לא ידעתי כל כך לדבר עברית. אז התחלתי ללמד, כשבכלל חשבתי שאפשר לעשות תיאטרון יהודי, וזה היה מעבר, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, כי בהתחלה, כשחזרתי בתשובה, כולם אמרו לי, התיאטרון, מה? אי אפשר להתעסק בזה. אז היה אנשים שיסחו עליי לעשות את זה, הם לא ידעו שהיו... היו גורם של טרגדיה גדולה בחיים שלי, כי זה לא פשוט לעזוב מקצוע כזה.
במיוחד שזה בנשמתך.
כן.
זה משהו שאת חלמת מגיל
כל כך... זה החיים שלי. הייתי מקצועית, הייתי בקריירה, באמצע הקריירה, ופתאום יום אחד אני חוזרת בתשובה. ואומרים לי, תשמעי, אסור, אי אפשר לעשות את זה. זה ממש נורא. את לא יכולה להתעסק בזה. זה היה בשבילי משבר מאוד גדול, זה היה הפחידה, הפחידה הראשונה, זה היה כשעזבתי את העיר המדהימה כשהייתי קטנה בגלל המלחמה, והפחידה השנייה זה היה כשהייתי צריכה לעזוב את המקצוע, אנשים עושים הרבה הרצאות הבעלי תשובה, ואומרים, אני שומעת אותם, מתאים, אני חזרתי בתשובה, אני יכולה להגיד בכנות שזה היה קשה. קשה, כי הייתי צריכה להקריב משהו.
משהו משמעותי, זה היה כל כך משמעותי בחיים שלך.
להקריב משהו מעצמי. זה היה קשה, לא ישנתי, לא אכלתי, הסתובבתי ברחובות, זה היה מאוד מאוד קשה, נכנסתי בכל בית הכנסת, ורציתי לשאול את הרב שנמצא שם, ולהסביר לו את הסיפור שלי, תשמע, אני שחקנית, אני עובדת בתיאטרון לאומי, ואני חוזרת בתשובה, והרב לא ידע מה לענות לי. והלכתי ככה, ככה 20 בית הכנסיות, ככה, וכל זמן שאלתי, וכבר לא יכולתי, זה היה באמצע, זה היה באמצע פריז, ממש במרכז, כבר לא יכולתי, אני לא ידעתי, לא קיבלתי שום תשובה, קניתי פרקי אבות, כן, והלכתי באיזה בית קפה, לשתות קפה, אמרתי, לפחות אני אשתי קפה, אני אנוח, ואני אתחיל לדפדף, פרקי אבות, ומה שאני קורא, זה מדהים, מי שאסף את כל הפרקי אבות, זה רב מוריס למן, והוא בעצמו, הוא היה דרמטורג' ומחזאי מאוד גדול. וביום הראשון של ההופעה שלו, שופעה שבאמת השרים הגיעו, הנשיא הגיע, הוא חזר בתשובה, והוא לא הגיע. והוא הלך לישיבה. אז סגרתי את הספר, אמרתי, אם בן אדם גדול, מפורסם, בינלאומי, מבחינת בינלאומי, הוא מסוגל לעשות דבר כזה, אז אני שחקנית, חמודה ונחמדה, באמצע קריירה, אז אני יכולה גם לעשות את זה. וככה החלטתי ללכת על זה. והקרבתי את כל מה שיכולתי להקריב. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא החזיר לי.
אבל לא ויתרת. אנחנו לא סתם מראיינים אותך כאן, זה גם כבוד גדול עבורנו שאת מגיעה אלינו כאן, אל האולפנים, באמת. אני חושבת שאפשר לומר שאת היית חלוצה בתחום. את יודעת, את לא ילדה בת 22 שאומרת, אני למה רציתי להיות שחקנית, והנה, שהיום באמת יש אפשרות, ויש איפה ללמוד, ויש תיאטרון, ויש פלייבק, ויש כל כך הרבה אפשרויות, אבל בזמנים האלה זה באמת, זה היה להיות חלוצה בתחום שהיה כל כך זר.
נכון, כשהחלטתי, כי באמת הייתה תקופה ארוכה שלא התעסקתי בזה, כי שאלתי את עצמי שאלות. זאת אומרת, האם באמת לעבוד בתיאטרון, הוא יכול דבר לא טוב בעולם היהדות, אני לא מדברת על עולם החרדי, כי זה משהו אחר, האם אני יכולה למצוא קשר בין העולם היהדות והעיסוק של התיאטרון, ושאלתי את עצמי הרבה פעמים, וזה לא היה פשוט, כתבתי הרבה דברים על זה, ועד שהגעתי למסקנה יום אחד, שכן, אני חייבת להמשיך, וזה שייר לאחד מהתיקונים שיש לי לעשות בחיים, פתאום מישהו דפק על הדלת ואמר לי, כי זה היה מאוד מצחיק, כי בתקופה הזאת בעלי אמר לי, אל תגידי שהיית שחקנית, כי פה זה לא מקובל בעולם החרדי. ואני הייתי תחייה ככה בעולם החרדי, כל כך חמודה ונחמדה, ואמרו לי, לא, אל תגיד, אז שם שמעתי, אל תעשה, פה אמרו לי, אל תגידי. ופתאום מישהי דפקה על הדלת ואמרה לי, שמעתי שהיית שחקנית ובמאית. אני רוצה ללמוד. אמרתי, מאיפה שמעת דבר כזה? אז לא חשוב, היא אומרת לי, הכל יודעים. אני רוצה ללמוד. אז אמרתי, בשביל ללמד אותה לבד, אני לא יכולה, אבל תספי 5 חברות, 6 חברות, ונפתחו.
תעשה כיתה ונתחיל.
וככה התחלתי. בבית שלי, בסלון, התחלנו לעשות ממש דברים מאוד מעניינים, והרגשתי שבאמת, זה מאוד חשוב לנשים האלו, וגם האינטראקציה שהייתה בינינו הייתה מדהימה, והיינו על רבדים אחרים, מאשר לשבת על ספסל, לשתות כוס קפה ולדבר על ילדים, היינו משהו אחר שרצינו להגיד, משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי בשבילנו, ואז התחלתי, לאט 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 לאט, והגעתי גם לבתי ספר, לאולפנות ולסמינרים, ובבתי ספר זה היה מאוד מעניין, כי היה מאוד קשה, כל הזמן שהגעתי לבית ספר, אז המורות אמרו לי, טוב, תשמעי, אז התפקיד ראשי צריך להיות ככה וככה, ואז אמרתי לו, אצלי לא יהיה תפקיד ראשי. אז כולם אמרו, למה היא בלתי אפשרי, את רוצה לעלות לנו הופעה, ואין תפקיד ראשי? אמרתי לו, כל אחד, תהיה תפקיד קשה. אני רוצה להיכנס בכיתה, וכל הבנות שנמצאות פה, המוצלחות, הלא מוצלחות, החכמות, הפחות חכמות, כולם, יהיה להם במה. וכך היה. ואני רוצה להגיד שבתקופה הזאת, היו ניסים, ניסים ונפלאות. הבנות שהיו חלשות, ושהיו הלא חכמות, הלא יפות,
פתאום התגלו,
והפסיכולוגיות, והיועצות אמרו לי, מה עשית? אמרתי, לא עשיתי כלום.
נתתי להם במה?
ביימתי.
את יודעת, זה מדהים, כי אם אני חושבת על עצמי בתור ילדה, גם אני אהבתי, הייתי פעם בתפקיד, בהצגה, אבל תמיד ידעו לומר לנו שתפקיד ראשי יש רק אחד, ואי אפשר לתת לכל הבנות, אז אלה תרקודנה, ואלה תשרנה, ואלה תשחקנה, והיא תהיה תפקיד ראשי, כי בחנו, גם בחנו את הבנות,
בחנו בצורה,
היא הכי מוצלחת, היא הכי מתאימה לתפקיד, והיו בנות שכל כך רצו, וכל כך, אבל תמיד לימדו אותנו שלתפקיד ראשי יש מקום אחד.
כן.
את אומרת כאן משהו, את ממש הופכת לי משהו בראש, שגם אני גדלתי על זה, שתפקיד ראשי יש רק אחד.
זה לא רק שיש אחד, והאופן של הבחירה היא מאוד אכזרית. כי כן. עושים ונותנים, מבקשים מהבנות להוציא משהו, לעשות משהו, ופתאום אומרים לה, לא, את לא מתאימה. אז מה קורה? את לא מתאימה. זאת אומרת שזה אני לא מתאימה, הנפש שלי לא מתאימה. זאת אומרת, הכלי של הפסנתרן, זה הפסנתר, כן? אז הפסנתר הוא יכול להיות מכוון, אפשר לתקן את הפסנתר. הכלי של הצייר זה המכחול, אוקיי? מה הכלי של השחקן? זה הנפש שלו. אז ברגע שאת אומרת למישהי, את לא מתאימה, זאת אומרת, אני כולה לא מתאימה, הנשמה שלי לא במקום, הנפש שלי לא טובה, שום דבר לא מתאים, אז אני, זה פשוט יש משהו שערוס בתוכי. אוי ואיבוי, כשאני מדריכה שחקנית, אוי ואיבוי, איך אני נזהרת על כל מילה, אני אף פעם לא מתקנת אם אני לא יודעת איך לעזור לה אחר כך. הרבה פעמים אני שותקת. הבנות אומרות, אבל זה, יש לפעמים אני שומעת, אבל זה לא, ואני שותקת, למה? כי אין לי או תקל לי, את הכלי לתת לה כדי שהיא תשנה משהו. זה קל להגיד לבן אדם, לא, זה לא טוב.
את עושה פה עבודה פסיכולוגית?
כן, זה לא טוב, זה לא טוב. אני חושבת שסבלתי מזה גם אולי כשהייתי צעירה, זאת אומרת ששמעתי כשהייתי בתיאטרון לאומי, לא, זה לא טוב, זה לא זה. מה זה לא זה? איפה זה זה? איפה אני אמצא את הזה הזה? הזה נמצא בתוכי, איך אני אוכל להוציא אותו? באיזה צורה? אני עמוד על רגל אחד כל הלילה, מה אני אעשה? אני זוכרת שהאקדמיה רציתי לעשות איזה, לשחק תסה של ז'ראר ז'ירודו, של ז'אן ז'ירודו, לאיזה תפקיד מדהים של בחורה כפחית, שבאמת מלאה התלהבות, והגשתי למורה ואמרתי, אני רוצה ללמוד את זה,
את התפקיד הזה.
היא אמרה לי, לא, בשום פנים ואופן, זה לא בשבילך, זה לא התפקיד שלך. את יותר בטרגדיה, אבל זה לא בשבילך. אם את רוצה לעשות את זה, את צריכה להסתובב בבוץ, ולהגיד את הטקסט, להרגיש מה זה להיות כפרית. אבל היא לא ידעה לי מי היא מדברת. אני עשיתי את זה, יום ראשון יצאנו עם ההורים, והלכתי קצת רחוק, וממש נכנסתי לבוץ, וחזרתי על הטקסט. אבא שלי אמר לי, אבל מה קרה לך? אמרתי לה, שיעורי בית, עשיתי שיעורי בית. ובאמת הגעתי לקורס, לשיעור, והייתי מדהימה. כי יש איזה מין דבר שאני צריכה לעשות עבודה פנימית וחיצונית, כדי להגיע למשהו. אי אפשר לפסול מישהו, בלי להגיד לה, הנה, תעשי את זה וזה יעזור לך. תעשי את זה ותמצאי את זה. בדרך הזה, תוכלי. אם את לא, אין לך פתרון לתת לה, את לא יכולה לפסול את העבודה. את לא יכולה להגיד למישהו, לא, זה לא זה. אז מה זה? אז הוא עבוד בלב ים.
מדהים.
אוקיי? אז אני, זו עבודה שעשיתי בבית הספר, באולפנים, אפילו באולפן, באולפנה, אני עשיתי עבודה עם 30 בנות, 70 בנות על הבמה, אבל כל אחד...
אבל בסוף, באמת לא כל אחת יכולה להיות תפקיד ראשי.
נכון, אבל את לא יכולה לחלק את זה בגילאים מסוימים. זה מאוד קשה. כי בכל זאת, נגיד, עד גיל 18, זה מאוד קשה ללמד תיאטרון. אנחנו נותנים לילדים לשחק ולענות וזה. את לא יכולה ללמד ממש טכניקה, כי התיאטרון זה דבר שמגיע עמוק בתור הנפש. את לא יכולה, הוא עוד לא חווה דברים. מה הוא חווה, ילד, עד גיל 18? בגיל 18 כבר, הבחורה מתחילה להיזכר מדברים, היא עברה כמה דברים בחיים, אז היא יכולה להיכנס בדמות. מה זה להיכנס בדמות? זה להכיר את הדמות. זה לעבוד על הדמות. איך הדמות הזאת, זה לא אני. אני לא משחקת את עצמי. אוקיי? אז הילדים בגיל, נגיד, בגיל 5 עד גיל 18, הם משחקות את עצמם. רק עצמם. אז זה מאוד מעניין, זה מדהים, אנחנו רואים לפעמים ילדים בסרטים, הם מדהימים. אבל הם משחקים את עצמם. אבל השחקן הוא לא משחק את עצמם. אם אני באה ואני מספרת לך את החיים שלי על הבמה, זה מעניין אותך, זה לא מעניין אותך. זה לא יכול לעניין. אני צריכה ריחוק. אני יכולה לספר את החיים שלי ולחיות את החיים שלי, אבל בתנאי שאני עבחתי כמה דברים, ואני יודעת איפה אני נמצאת יחסית הסיטואציות שקרו לי. אבל אם קורה לי משהו ואני באה על הבמה, אני שמה כובע ואני באה לספר את הסיפור שלי, אני סוניה, זה מעניין אף אחד, זה לא מעניין אף אחד. הקהל רוצה משהו אחר, רוצה שתעלי אותו למקומות שהוא לא יודע. הוא רוצה איתך להעביר איזה מסע, ואת לא יכולה להוריד אותו בסיפור של יום-יום. Mm-hmm. שלך, mm-hmm. השחקן...
קהל רוצה להתרגש, אני תמיד אומרת, אם בכיתי וצחקתי בהופעה, ההופעה הייתה טובה.
צריך חוויה.
רוצים רגשות, מנעד של רגשות, רוצים חוויה.
זאת אומרת כן. שיש בכל זאת הבדל בין התיאטרון והקולנוע. כן. אוקיי? וגם כן. נגיד, בואו ניקר הספר, הרומן, הסיפור, הקולנוע והתיאטרון. יש שלושה דברים שונים, כן? כשאת קוראת ספר, את נכנסת בתור הסיפור. הסופר מתאר כל פרטי פרטים, הוא מספר על העץ שהגיבור רואה. את רואה את העץ, איך הגיבור רואה את הסיפור. את לא רואה את העץ בדמיון בצורה חופשית. את רואה בדיוק מה שכי את בתור הסיפור. אין לה אפילו שום דעה. הדעה שלה זה הדעה שלה, של הסופר, של הגיבור. אם את בקולנוע זה כמעט אותו דבר, אבל הראייה שלה היא יותר נוטרלית.
פחות דמיון, פחות דמיון, כי כבר מראים לי את העץ.
המצלמה מראה, זה נוטרלי. את רואה את הדברים, את רואה את היער, את רואה את הבתים, את רואה, ולפעמים את מזדהה טוטלית, בצורה טוטלית עם ה... עם הדמות, ברגע שהדמות שומעת רעש, ואת רואה את הפנים שלו, פתאום ששומעת רעש, המבט שלו, את רואה את זה בקלוזפים בגדול, ופתאום בום, המצלמה הולכת למקום, עוברת למקום שבאמת פה היה רעש. אז ברגע הזה הרעש שלו, זה הרעש שהוא שומע, זה הרעש שלה, כן? אם הוא תובע בתור המים, את תובעת איתו, את לא שואלת אותו, את לא אומרת לו, אל תיפול, תלמד לשרוד. שבתיאטרון זה משהו אחר. זה יחס אחר. Mm-hmm. את רואה את השחקן, קודם כל, בשר ודם. יש איזה משהו, יש איזה מין מחק בין השחקן, בין הדמות, בין הדמויות, בין הבמה לקהל. יש לה איזה מין מחק. אז את לא מזדהה לגמרי. את תמיד נשארת עם הראייה שלך, עם האני שלך, עם הביקורת שלך, ואת יכולה אפילו להגיד הייתי יכולה, הייתה תקופה שהקהל התערב. הוא אמר, אל תשתה, כי היה רעל. אל תשתה, אל תיפול, יש בור. אבל אין מה, הוא לא יכול. הוא לא יכול לעשות כלום, כי השחקן יכול להפסיק, אבל לא הדמות. הדמות ממשיכה, כי כתוב במחזה. אז היחס בין התיאטרון ובין הבמה, הקהל הוא שונה. ובזה הוא מאוד משפיע. כי הוא מגיע ישר למחשבה, ללב, של ה, של ה, של הצופי. אז ברור, החוויה יותר חשובה מההבנה. כן. כי אחר כך תגיע ההבנה.
כן. את יודעת, זה מעניין, היו פה כבר יצאנו באמת לרעיין שחקניות באמת מובילות בתחום, צעירות שאוהבות את הבמה, עשינו פה אפילו ככה, ראינו כמה סצנות פה על ה... וחלק גדול מהן באמת חוזרות בתשובה, ואני מוצאת שיש... משהו באומנות כנראה הוא מאוד מאוד רוחני, וכאילו יש בסוף איזשהו קשר בין המקום הזה של השחקנית, של האומנות, של הבמה, כן לרוחניות, כן ליהדות, כן, מצאתי שהרבה מהשחקניות הן בעצם חוזרות בתשובה, לא ויתרו על החלום, והן ממשיכות.
תשמעי, צריך לדעת שהתיאטרון, זאת אומרת, המילה רוחני, זה מפחיד אותי קצת לשמוע מילה רוחני.
אני מרגישה שאת אישה הולכת לשמוע הרצאה, אז הרבה פעמים לא נוח לה לשמוע את מה שאומרים, כי עושים לה נו נו נו, וצריך לחזור בתשובה, ואת לא בסדר. כשזה בא דרך האומנות, דרך התיאטרון, דרך הסרט, דרך הציור, משהו בלב הרבה יותר נפתח ויותר קל לקבל. עכשיו, כשאת הולכת ורואה הצגה, שזה הצגה של השחקניות עמדתיים, כן, כאילו שומרות תורה ומצוות, אז ברור שהמסרים שם יהיו, ומשהו בנפש מקבל את זה יותר. יש דרך להעביר מסר בצורה חווייתית הרבה יותר.
תשמעי, אני רוצה להגיד לך שתיאטרון זה כלי מאוד מסוכן. אוקיי?
אוקיי.
מאוד מסוכן. גם לטוב וגם לרע. כן? השתמשו בתיאטרון בכל ההיסטוריה, מיוון, לימי הביניים, לימי ה-20, השתמשו בתיאטרון כדי לשכנע את העם לדעת, למהפכה, זאת אומרת שסימן שיש לו כן כוח עצום. נכון? לא לשכוח שבימי הביניים, כשבתיאטרון רחוב, מי ששיחק את היהודי, אנשים הרגו אותו. כל כך אמינו בזה, וכל כך אמינו בדת שלהם, שראו את היהודי, כן. שמשחק, בסך הכל, בן אדם רגיל, שקיבל קצת כסף כדי לשחק, הוא ידע שהוא יכול לקבל אבנים. אז זאת אומרת,
אז את מביאה פה את הסכנה.
זה אותו דבר. זאת אומרת, כמו שהוא יכול להיות כלי מאוד מסוכן, הוא יכול להיות כלי מדהים כדי להביא ולהחזיר בתשובה, ולא רק, אני לא מדברת על מילה להחזיר בתשובה.
כן, להעביר מסרים חיוביים.
להיות בקשר עם עצמו. בסך הכל, בשביל מה אני עושה תיאטרון?
בשביל מה את עושה תיאטרון?
כן, השאלה, אז את צריכה לשאול אותי את זה. אני מחפשת את עצמי כל הזמן. אוקיי? והתיאטרון נותן לי את העצמי שלי. העצמי שלי זה לא קופסה סגורה, זאת אומרת, מסגרת סגורה, שפתאום העצמי נמצאת פה. אני יודעת בדיוק מי אני ככה ואני ככה, ויש לי תכונות ויש לי זה ויש לי זה, לא נכון. אני עצמי, הוא כל הזמן מתחלף. איתך אני משהו אחר אחד. אני אצא, אני אפגוש מישהו, אני אהיה עוד משהו אחר. זה משתנה. אני הזה משתנה כל הזמן, וכל הזמן אני בונה אותו, וכל הזמן אני מלטשת אותו, וכל הזמן אני מגלה אותו מחדש.
אבל כשאת על
אז
במה...
אז אני על הבמה, אני מגלה את העצמי כל הזמן החדש שלי, וזה נותן לי, זאת אומרת שהקהל עוזר לי לכך, ואני עוזרת לקהל אותו דבר, למצוא את עצמם באותו זמן, והאינטראקציה הזה, מהאינטראקציה יוצא משהו מדהים, האני שלי והאני שלהם. אז להגיד שאני באה להגיד מסר, לתת מסר למישהו, אני לא באה לתת מסר לאף אחד, אני באה לשאול את השאלה. עכשיו המסר כל אחד יחזור הביתה וייתן לעצמו, אבל אני לא פה מחצה, ואני לא רבנית, ואני לא מורה ליהדות לצערי, אני יש את תיאטרון, התיאטרון הוא שואל שאלה, הוא לא נותן מסר, אבל מי רוצה שלשאול שאלה לעצמו? זה צריך לחשוב על זה, זה מאוד קשה, אנחנו לא שואלים את עצמנו, אנחנו לא רוצים לשאול, אנחנו רוצים להמשיך לחיות, לקום בבוקר, להכין את הארוחות בוקר, ללכת לעבוד, לחזור הביתה, לאכול, ללכת שוב לעבוד, לחזור הביתה, לעשות ארוחות ערב, וללכת לישון. אז אני לא, אין לי זמן לשאול את עצמי שאלות, אין לי זמן, אין לי גם כוח. אז אנחנו באים לתיאטרון כדי לשמוע את השאלות, כדי להתעורר, לתת איזה משהו. התיאטרון יש לו מטרה לפוצץ את המוגלה, שיש בתוכנו, שיש בתוך החברה, שיש בתוך עצמי. אנחנו עוברים מה שנקרא השחקן, והשחקן עובר תהליך קשה בזמן החזרות. הבמאי עובר תהליך מאוד קשה. אז ברגע שהקהל נכנס בתור האולם, סוגרים את הדלתות, מנתקים את הטלפון, אנחנו נמצאים במקום אחר. זה טקס. טקס לא דקס דתי, טקס חשוב שאני צריכה פה לקבל ולתת באותו זמן. וכשאני יוצאת מהאולם, אני לא אותו דבר כשנכנסתי. אז בזה נכון שהתיאטרון, נכון שאנחנו יכולים למצוא קשר בין היהדות והתיאטרון, כי מה מבקשים מהיהודי? להשתנות, לחפש את עצמו, ללטש את הנשמה שלו, ללטש את הנפש שלו, לעשות חשבון נפש. הרי בערב כשאני חוזרת הביתה, אני מתפללת אחרי תפילת מעריב, אני עושה קצת חשבון נפש, נו מה קרה היום, למה השיעור הלך, למה הוא לא הלך, למה דיברתי ככה, ואולי לא הייתי צריכה לדבר ככה עם התלמידה, אני חושבת על כל מה שעשיתי באותו יום. אז אני חושב שהתיאטרון זה התפקיד שלו, שהוא בא והוא שואל, איפה את? איפה את עכשיו? מה היית קודם? מה את צריכה להיות מחר? אז אני חושבת שזו השאלה. אני בכל הצגות שלי, אני לא, זאת אומרת, אני לא בא לספר סיפור של ילדה שהלכה לי עיבוד, ומחפשת את האמא שלי.
וחזרה בתשובה.
זה לא מעניין אותי. כן. תחזור בתשובה אצלה בבית, לא, אני לא פה, כדי להגיד לה, אל תדברי לשון הרע. אני כל כך קשה לי לא לדבר לשון הרע, אז אני יכולה להגיד בעצמי, תבואי, אני אומרת ואני כותבת בשלט, לא לדבר לשון הרע, אני לא יכולה לעשות את זה, באיזה זכות יש לי לעשות את זה. אבל אני יכולה לעורר את הבעיה הזו. איך אני מתמודדת עם זה? איך הדמות מתמודדת בחברה? עם הלשון הזה, עם הקנאה, עם השנאה, עם הגזענות, עם זה. כן, אני יכולה לעורך את זה. הנה, בוא בסיטיפר, זו הצגה שאני חוזרת, היה צדיקה, סיטיפר, אנחנו העלינו את זה לפני שנתיים.
איך נקראת ההצגה?
סיטיפר. זה okay. עיר שפתאום, שבתור העיר מתגלה מאוד בעיה של השפעה, שאי אפשר לשחרר את זה. עיר מאוד עשירה, שמייצרת כל מיני קרטונים וצלופנים, וזה עיר שכולם דומים, עם כולם. עיר פרפקט. מושלמת. אנשים מושלמים, כן? עד כדי כך שאף אחד אין לו קשר איתו, וכל אחד עובד כמו שצריך, כמו שאמרתי, בוקר צהריים, ערב, הפסקת צהריים, הפסקת ערב, כולם אותו דבר, כמו אוטומטים, כמו רובוטים. ופתאום יש משבר. לא יודעים מה לעשות עם המשבר, אי אפשר לשחרר את ההשפעה בעיר. אז כולם נדרשים לא לייצר השפעה, להמשיך ליצור, אבל לא לשחרר שום השפעה. אז כל אחד עושה כאילו שהוא אוכל את ההשפעה שלו. אז זה נורא מצחיק על הבמה שכל אחד לוקחת את הבקבוק ואוכל את כביכול, והיא מכניסה את זה. אז זה השלב השני, זה השקר וההסתרה. אז לפני כולם, כן, היא אוכלת את הקחתון של חלב, ובצד היא מסתירה, היא מלאה. כולם שמנים על הבמה, ואז מה זה גורם? זה גורם מחלות. לא, קודם כל זה גורם גזענות, כי מאשים עם מישהו, את יודעת שמישהו חולה, אז הוא לא חולה בגלל שהוא לא אכל טוב, או כיוון שהוא לא ישן מספיק, והוא חולה כיוון שמישהו אחר עשה החולה, מישהו הדביק אותו, ומישהו עשה את זה, זה ככה היה סיפור של אנטישמיות בעולם, זאת אומרת, ישימו את היהודים כל הזמן, בזמן שהיה משבר כלכלי, אז מי היה השם?
כמובן.
אז פה, בהצגה, יש השלב שני של הגזענות, אז אנחנו מאשימים מי שכי כולם יש להם פאה בלונדינית, אז חושדים שתחת שלמעשה אין לה פאה בלונדינית, שלמעשה היא שחורה, איקאה. אז מאשימים אותה. שלב שלישי, אחרי האשמה, אחרי הגזענות, יש לנו את המגפה. אז זה נורא מצריק, כי פתאום זה, התלמידות שלי מהמכללה, קשרו אליי, תגידי, מה יש אחרי המגפה? כי בזמן שהיינו בקורונה. אז יש המגפה.
זה כל כך רלוונטי.
כולם יוצאים מסכות, וכולם סובלים, וכולם זה, וכולם מנסים להוציא את הפח שלהם, כדי לזרוק את זה לפח של השני. ואחר כך, ושינוי פוליטי, ושינוי כלכלי, וההבדל בין העשירים, והעניים עוד יותר גדול, ואז מלחמה, ואז הכל, 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 הכל. וזה בדיוק, בדיוק מה שקרה עוד שנה אחר כך. אז אנחנו, עקבות כל מה שקרה, אנחנו חוזרים על זה, בעזרת השם, בשישי ולשביעי, ביוני, בתיאטרון מזיעה. אנחנו בכל זאת עובדים על הצגה חדשה, אבל אמרנו, אנחנו בכל זאת נחזור על הצגה, לא נכניס אותה במגירה, כי זה באמת הצגה שהייתה בבחינת נבואה. אז אתם מוזמנים.
לגמרי. יש באמת איזושהי הצגה שאת, אני מניחה שהספקת לעשות בחיים שלך כל כך הרבה הצגות, אבל יש הצגה מסוימת שאת מחוברת אליה במיוחד?
אני תמיד מחוברת להצגה החדשה, ואני אומרת להראית האמת, ברגע שההצגה החדשה יוצאת, אני כבר הראש שלי להצגה הבאה.
בהצגה הבאה.
ביום, בראשונה יש איזה מין פרידה עם ההצגה, זאת אומרת שההצגה קודם כל היא שייכת למחזאי, אחר כך היא שייכת לבמאי, אחר כך היא שייכת ביום הראשון לשחקן, אז בזמן שהראשונה, ביום הראשונה של הראשונה, אז זהו, זה הפחדה בין הבמאי להצגה, הוא נפחד מן ההצגה, ואני כבר הראש שלי בהצגה הבאה. אז אני לא יכולה להגיד שיש לי אחד שאני אוהבת יותר מכולם.
כולם מילדייך, כמו שאומרים.
כולם ילדים, כן. כל הזמן אני... זאת אומרת שזה חוויה אחרת, זה מעניין, וכשאני מסיימת בימוי, אז זה כבר הראש שלי במקום אחר.
כן. אמרו לי שלראות אותך משחקת, זה משהו מיוחד. וככה זה מביא אותי באמת לשאלה, מה את אוהבת יותר? לשחק, לביים?
באמת אני... אני חושבת שהייתי שחקנית טובה, אפשר להגיד. אבל אי אפשר להגיד שאני שחקנית טובה, זה דבר גם שמשתנה כל הזמן. כמו שאני אמרתי לה, אני מחפשת את עצמי, העצמי משתנה, אני אף פעם לא יכולה להגיד אני שחקנית טובה. אני, כל הזמן יש לי את ה... כשאני משחקת, אומרת, אני צריכה לעבוד, כאילו שאני מתחילה, זה לא דבר שקבוע, זאת אומרת, שאת מכירה את התוכנית, ואת יודעת, את יכולה להשתמש בתוכנית, את יכולה ללחוץ על כפתור, ופתאום את משחקת.
Play.
זה לא ככה, זה מאוד קשה. אז להגיד שזה, שאני שחקנית טובה, זה קצת גאווה, אני חושבת. אני אוהבת לשחק מאוד, ואני חושבת ש... הייתי מוכשרת, כשהרגשתי שהייתי מוכשרת, ושהייתי מאוד מקצועית, אבל עכשיו אני מרגישה שלא הייתי כלום, ושעכשיו אני יותר, אז אני לא יכולה לענות לשאלה הזאת. זה דבר שמשתנה, זה דבר ש... מה שאני יכולה להגיד לה, אם אני אוהבת את זה או את זה, אני חושבת שאני עכשיו עם הזמן, אני מאוד מאושרת שאני במאית, למה? כי אני מייצרת שחקניות. זה לא רק אני על הבמה, ושאני נהנית מהחי הזה, כי יש משהו קסום על הבמה, אבל לייצר שחקניות, לייצר איזה הופעה, זה משהו מדהים. זה פתאום יצירה ממש, הכל ביחד, המוזיקה, התיאורה, המיזנסנה, הקונספט בימתי, כל מה שיש מסביב, לעבודה על הדמויות, על עבודה, האינטראקציה עם הבנות, זה משהו,
כן.
משהו מדהים. אני חושבת שאני מאוד נהנית להיות במאית. אם אני משחקת, אני גם מרוצה, אבל...
כן, מעניין. הבנתי שאת גם קיבלת פרס, זוכת פרס השר לשנת 2020 לתיאטרון יהודי.
כן, השנה.
אני לא מכירה עוד נשים חרדיות שככה קיבלו פרס מכובד כזה.
כן.
ספרי לי על זה.
אני אספר, אני הגשתי, זאת אומרת, אני לא חשבתי שאני יכולה להגיש דברים כאלו, ויש לי כמה חברות במאיות וזה, ואמרו לי, אבל למה את לא מגישה? אמרתי, אני אגיש, בשביל מה אני, מי אני? אמרתי לו, תגישי, אז השנה אני עשיתי מאמץ, ובאמת עבדתי על זה, על ההגשה, כתבתי דברים, והכנתי דברים, אבל שלחתי את זה, יודעת,
שלח לחמך.
כן, אני לא חשבתי שזה יהיה משמעותי. ידעתי שהשנה, דווקא שנת קורונה, יש הרבה מאוד שהגישו, כי היה להם זמן. ולא התעניינתי בזה בכלל, וזוכרת הייתי בתחנת חכבת, בחזרה למודיעין, ואני מקבלת הודעה של חברה במאית, והיא שולחת לי גם את התוצאות וזה, אז אמרתי, וואו, זה ברור שאני לא קיבלתי, כיוון שמקבלת את הקישור, טוב, אמרתי, טוב, אני רוצה לדעת מי
כן קיבלה.
מי כן זכתה, בנינו, עם הרבה קנאה בלב, אפשר להגיד, אני מגלגלת תיאטרון, ופתאום אני רואה סוניה סוזרי, ופתאום צעקתי בתחנה, התחכבת, צעקתי, ואנשים הסתכלו עליי, אמרתי, קיבלתי פרס. ואז התקשרתי לכל המשפחה, והתקשרו אליי, וזה היה מעמד מאוד מאוד מרגש, במיוחד שבגלל הקורונה זה היה בצמצום, ככה, לא הייתי רוצה להיות בתיאטרון ירושלים, להיות לפני כל כך הרבה אנשים, זה היה מאוד מאוד נחמד, זה היה בכותל, היה מאוד מרגש, ובצד אחד הרגשתי שכן מגיע לי, ובצד שני אמרתי, אוי, איזה זכות יש לי לקבל, את מבינה? זה היה מאוד, אמרתי, אז בגלל זה אמרתי, הקדוש ברוך הוא, הקרבתי את עצמי כל כך, כשעזבתי את המקצוע, ופה אתה מחזיר לי כפליים, כן? כן. עכשיו באמת הרגשתי את זה. כן. זאת אומרת שזה בצד אחד, יש שני דברים, זה קונפליקט כזה, בצד אחד, כן, מגיע לי, אני עושה כל כך הרבה דברים, וזה, אני מאוד מקצועית וזה, בצד שני, אבל מה, איזה זכות, מה, בשביל מה את? אז זה שני דברים
אני,
שונים.
אני באמת מנסה לחשוב על הדרך שאת עברת, מאותו סלון ביתי וחמש תלמידות כן. חמודות שבאו כן. ללמוד אצלך, ומאז ועד היום איזו התפתחות.
כן, זה היה ליד ליד, אני ליד ליד התחלתי לבנות הופעות, התחלתי לכתוב גם, כי לא הייתי בכלל מחזאית, שם בפריס לא הייתי צריכה להיות מחזאית, יש כל כך הרבה מחזאים טובים, אבל פתאום כשהגעתי בעולם החרדי, אז אין חומר, אין חומר. אנשים שכותבים הצגות, הם לא יודעות מה זה לכתוב, אז הם כותבות ספר ומחלקות את זה בדיאלוג. לכתוב הצגה זה משהו אחר, זה גם שונה מלכתוב תסריט, זה גם שונה מלקנות ספר, אז לא להתבלבל. השפה היא צריכה להיות שפה של, המילים צריכים להיות המילים של יום-יום, אבל איך אנחנו מכניסים את המילים, איך אנחנו בונים את המשפטים, יש איזה מין קצב דרמטי שונה מאשר, זאת אומרת, כי אם בקולנוע את יכולה לדבר בצורה ממש יומיומית ופשוטה, בתיאטרון את לא יכולה, זאת אומרת, צריך שיהיה, למרות ש... זאת אומרת שחשוב להשתמש במילים שכולם משתמשים בהם, כי מישהי שבא להופעה, היא לא צריכה להגיע עם מילון, כן? להגיד עוד מה היא אומרת. זה הטעות הזה של גם האנשים שכותבות פה, שחושבים שכל אחד צריך להגיע עם מילון ולהגיד טוב מה זה בדיוק, כן? זה לא העניין. המילה צריך להגיע לקהל, אבל צריך לדעת איך לבנות. כל מילה למעשה זה פעולה. כל מילה זה אקט, כל מילה צריך להביא משהו, קונפליקט, כל מילה היא צריכה להיות משהו, איזה שצריך שיהיה משהו שיקרה כל מילה, זאת אומרת, אני לא, אני, עוד פעם, אני לא באה לבמה כדי לספר את החיים של הדמות, לא מעניין אותנו מה שהיא רוצה להגיד, מה שקרה לה לפני זה, זה לא מעניין אותי, אנחנו רוצים לדעת מה היא עושה, מה היא מחליטה, מה קורה. בהתנהגות שלה. אנחנו רואים את הבן אדם לפי ההתנהגות שלו, לפי האקטים שלו, לפי הפעולות שלו. זה מה שאנחנו רוצים לראות בתיאטרון, פעולות. צריך שיהיה ברור, שיקרה משהו במחזה. אז שיהיה תהליך, שהדמות תשתנה מהתחלה עד הסוף, שזה לא יהיה אותו דבר, ושכל מילה וכל מילה שהיא אומרת, זה כן מקדם אותנו לתוצאה הזאת. אז זהו, אז הייתי צריכה לשבת, ואני לא אוהבת לשבת. אז בהתחלה באמת מה שכתבתי לא היה טוב. הרעיון היה טוב, אבל הבנייה לא היה טוב, וליאת ליאת השתפשפתי, כן? אז אני עושה, לפעמים אני כותבת, לפעמים אני עושה אדפטציה, אני לוקחת את הטקסט, טקסט של מחזאי מפורסם, דווקא לא יהודי, אני עליתי העברים של מטרלינג, זה על פסטיבל 360 מעלות, הצגה, מחזה מדהים, אפשר להגיד זה.
ואת עושה התאמה.
עשיתי התאמה, זאת אומרת שיניתי פה, במקרה הזה לא היה הרבה, זה מחזה, מטרלינג הוא מחזה מהג'אנר סמבולי, אז לא היה כל כך הרבה התאמה, נגיד, בבחינת הכשר בדץ, אפשר להגיד, כי הכל פואטי והכל זה, היה רק התאמה בסוף, כי הסוף, כל הדרך הזה של העיוורון, של החיים שלנו, עיוורון, המודעות שאנחנו לא נצרים ושיש מוות, זה שאלות מאוד חשובות, זאת אומרת, שמעוררים את האדם, אנחנו חיים ואנחנו חושבים שזהו, אנחנו זה לנצר, נכון? אין לנו מחר בקבר, אוקיי? אז הוא שואל את השאלה, מטרלינג, בצורה מאוד עמוקה ומאוד חזקה ומאוד פואטית גם. אז כל העברים האלו שהלכו לאיבוד ביער, כן? אז במשך כל ההצגה, בוחרים על העניין שלא רואים, ומפחדים מהמוות, זה פשוט מדהים, וזה לא משעמם, זאת אומרת, אין עלילה, אין כלום, וכל הזמן אנחנו חווים את הכאב שלהם, את הצער שלהם, אבל מה שכן, בסוף, את סוף תחגי, ואני שיניתי את הסוף, נתתי איזה מין תקווה, שאם אנחנו צריכים לבקש, זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא איתנו, אז אנחנו כבר לא נהיה עברים, אוקיי? אז לפעמים אני עושה אדפטציה, אני לוקחת את הטקסט, ואני רואה אם זה מתאים, גם ב-360 מעלות, גם אני זכיתי לעלות דלתיים סגורות של ז'אן פול סארטר, שזה באמת אקזיסטנציאליסט, ומלכתחילה זה אתאיזם לגמרי, אבל אני גם הפכתי את זה.
יפה. את יודעת, אנחנו ככה מגיעים לסיום, כל כך מרתק לי, שבטח הייתי יכולה להמשיך איתך עד הלילה, כי זה באמת מעניין כל העולם הזה, וכנראה גם איזושהי, בסוף המשיכה הזאת לבמה, כנראה...
נמצא אצל, נמצא אצל כולם.
כמו אצל הרבה אנשים, כנראה, כן. אבל אני רוצה כן לשמוע, מה את מאחלת לעולם היצירה החרדי?
אני מאחלת שזה ימשיך ושזה יפחוץ ושאנחנו, שכל העולם החרדי יש רצון מאוד טוב לעשות
דברים טובים ואיכותיים.
והנה המפעל הפיס יצר משהו מדהים השנה, חממה לנשים החרדיות שיכלו ככה ללמוד את המקצוע. אני זוכרת את הרב סירותה אמר לי כששאלתי את ביקשתי אישור לפתוח בית ספר, אז הרבה רבנים בעל תשובה אמרו לי זה בעיה, אבל הוא אמר לא, זה מצוין, אנחנו הבנות שלנו רגילות לעשות את זה, אז סוף סוף שיעשו את זה עם מקצוע
כמו שצריך.
אז אני מאחלת לכל העם החרדי, שיש כל היוצרות החרדיות והשחקניות החרדיות שיתמקצעו יותר, עוד יותר ועוד יותר, כי אני רוצה להגיד איזה סוד, זאת אומרת שהלימוד התיאטרון הוא אף פעם לא נגמר, זאת אומרת שאני שומעת שחקניות שהיא אמרה לי, טוב, למדתי, זה לא נגמר, אל תחשבי שאת יודעת, במית שאמרה, טוב, זה לא נגמר, זה כל הזמן צריך להתקדם ולהתמקצע, אז אני זה מה שאני מאחלת, שיהיה רצון כל הזמן להתקדם ולהתמסע, ואנחנו בעזרת השם נגיע,
כן, בעזרת
כולנו
השם.
ביחד, כולנו נגיע ביחד למשיח שתזכנו, בעזרת השם, שיבוא עכשיו.
במהרה בימינו, אמן. תודה רבה, סוניה סודרי, היה מרתק איתך ממש.
תודה.
אני מרגישה שהיה קצר מדי, אבל אולי עוד יהיו עוד הזדמנויות. בימאית, מייסדת תיאטרון פסיפסו, זוכת פרס השר לשנת 2020 לתיאטרון יהודי, תודה שהיית איתנו. עוד תודות כמובן לכל חי, משדרים תרבות, למשרד התרבות, לבימאי הוידאו שלנו ואיש הסאונד, מנדי אור, טכנאי שידור, אורי כהן, ניהול אומנותי, איגוד החרדי לתרבות ואומנות, תודה רבה גם ליעל צייטלין שלנו, אני רחל פסטג, הייתי איתכם, ואנחנו כמובן ניפגש בתוכניות הבאות.